עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם, אנחנו בשעה השנייה, המהדורה המרכזית ברדיו קול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן. אנחנו נפתח דווקא עם משהו רוחני, טוב, חיובי, בניגוד לכל מה שקורה בפוליטיקה ובחירות פעם שלישית. הדבר היחיד שאנחנו שמחים לחזור עליו שוב ושוב, זה לא בחירות, זה לימוד השס. והנה סיום השס מתקרב אלינו, ואנחנו אומרים, הדרן הלך, נחזור עליך לימוד הדף היומי, ושלום לרב מילצקי.
שלום וברכה.
מגיד השיעור הגדול בעולם, כאן בקול חי, כל בוקר, מגיד השיעור הדף היומי כבר שנים רבות וארוכות, הנה עוד מחזור מגיע לסיומו, אבל הפעם יהיה סיום יוצא דופן, מרגש ומיוחד, ספר לנו עליו.
כן. יזמו עוד מרגש. הכל התחיל.
רגע, הרב מילצקי, קו השידור מאוד ככה קטוע, תנסה לשפר את ה... שנוכל לשמוע אותך טוב יותר.
עכשיו יותר טוב?
עכשיו מעולה.
אני אומר שיש יוזמה מאוד ברוכה, שאנחנו ברדיו קול חי נעשה סיום בעזרת השם במקום שבו הכל התחיל, בלובלין. מי שייסד את המפעל הכי מופלא בעולם, הכי מבורך, מפעל הדף היומי, המערם שפירא זצ"ל, כידוע ישיבתו ישיבת חכמי לובלין, ורוצים בעזרת השם לבוא לשם ולהגיד תודה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו בסיום השס במחזור ה-13. ודברי הגמרא, חמרה מעיבותא לשקיה, היין שייך לבורא כל העולמים, ו אומרים תודה גם לשרי המשקים שלו. כן. אין ספק ששר המשקים הכי גדול בעניין הזה זה המערם שפירא זצ"ל, על היוזמה המופלאה הזו, שעם ישראל יושב יום דף דף, ובעזרת השם בשבת פרשת ויגש, 2711 דפים, יהיו בניו של המערם שפירא זצ"ל. שלא זכה לעזר הקיימה וכל...
בעצם מדובר על מסע ומעמד וועידה שמשולבים בה כל כך הרבה דברים מרגשים, רוחניים, בהשתתפות כמובן הרב מילצקי, אבל גם הרב חיים דוד קובלסקי ממאורות הדף היומי, הרב חיים אורוויץ כאן המוכר לנו מרדיו קול חי, ואומנים, ושבת בקרקוב אני שומע, ו... עוד כל מיני דברים מעניינים, כל זה כמובן כשבמרכזו סיום השס בלובלין, בהיכל ישיבת חכמי לובלין, כמו שהרב אומר לנו כאן, המקום שבו הכל התחיל, זה שבוע שלם, יום, לא שבוע, סליחה, סוף שבוע.
סוף שבוע.
כן, מיום חמישי עד יום ראשון, ה' עד ח' בטבת, פרשת ויגש. אז הציבור מוזמן להזדרז ולהירשם, אני אתן את המספר טלפון לכל מי שמעוניין ברשות הרב, המספר הוא 03-615-6100, 03-615-6100, וזה באמת הזדמנות חד פעמית שמתרחשת פעם בכמה וכמה שנים להצטרף למסע מיוחד כזה. הרב בנימין מילצקי, ישר כוח על הדברים, ומחיל אל חיל, איך שהם מסיימים בעזרת השם גם מיד מתחילים, הזדמנות לקרוא לעוד ועוד אנשים, לקחה להצטרף לעגלה שיוצאת לדרכה שוב, למסע מחודש של לימוד הדף היומי.
בעזרת השם, תודה.
תודה רבה וערב טוב. עכשיו אנחנו עם ראש עיריית בית שמש, אליזה בלוך, שלום וערב טוב. ראש עיריית בית שמש, ראשת העיר, אליזה בלוך, איתנו על הקו.
ערב מצוין, מה שלומך?
ערב מצוין, ברוך השם. אחרי החתימה להסכם הקואליציוני עם שס, אנחנו מתקשרים אלייך כדי לשאול... מה קרה אתמול שלא קרה לפני נניח חצי שנה?
אני חושבת שלפעמים יש תהליכים שלוקחים קצת יותר זמן. אם אתה שואל אותי, זה היה צריך לקרוא לפני שנה, להיכנס ביחד. אבל עכשיו אני שמחה שהעיר בית שמש, באמת, דווקא בדיוק בשעות האלה, את יודע, כשהקואליציה של מדינת ישראל לא מצליחה להיבנות, ובית שמש יש מקום לכולם, והיום כל תושבי העיר מיוצגים, בקואליציה שלנו, ובעיניי זה הישג מרגש ומרשים, ואני מאוד שמחה.
כלומר, מי שהצביע לדגל התורה מיוצג בקואליציה?
בדי, כולם, היום כולם בתוך הקואליציה.
כן, אבל כשהם שומעים בדגל התורה שהייצוג הוא ככה בסוג של איפה ואיפה, וקצת זוהמים על זה, הם בדיוק על זה אומרים, הנה, זה ההוכחה שאין לנו ייצוג אמיתי.
טוב, אנחנו לא ננהל את הייצוגים בתקשורת, אבל כולנו מבינים שכשיש עוד אח בתוך המשפחה, אז אנחנו טיפה זזים כולנו, אבל אני חושבת שיש פה בשורה מאוד גדולה, והתרגשות מאוד גדולה, ובאמת, זהו, כולם בפנים, כל אחד יעשה את המקסימום, יש לנו כל כך הרבה משימות, זה לא רק שאלה של ייצוג, יש כל כך הרבה משימות בשביל לקחת את העיר הזו מהמקום שבו היא נמצאת, למקום שהיא ראויה להיות בו, להביא תושבים, להביא צעירים, להביא תעסוקה, לשפר את איכות החיים, לייצר את איכות הבנייה, לשפר את התחבורה, יש כל כך הרבה נושאים לטפל בהם, אז עכשיו יש יותר ידיים שיפעלו למען התושבים.
כן, אז אני מנסה לשאול דווקא מתוך הגישה הזו, שבאמת לייצג את כולם, וליצור אידיליה, ולאחות על הקרעים, וכמי שמודעת היטב ליחסי הכוחות בתוך העיר, וגם בין הציבורים, הקהילות החרדיות הגדולות שמתגוררות בבית שמש, והמתחים הפוליטיים, ומה לא עברנו כאן בשנה האחרונה בסיפור הזה, אולי כן היה נכון לנהל מסע ומתן מקביל, כדי שבסוף התהליך כל הסיעות יהיו מרוצות, ולא ייווצר תמיד המצב שראש העיר אליזה בלוך בסוף בסוף לא נותנת את אותו יחס שווה בשווה לכולם.
אני חושבת שמי שקצת מכיר לעומק איך מתנהלת העבודה בבית שמש, עם הרגישויות ועם הסבלנות, כל אחד נמצא במקום אחר, ואנחנו עוברים תהליכים מתאימים, ויש פה כל כך הרבה צרכים, ויכול להיות שבדקות מסוימות, לא כל אחד בדיוק בדיוק בחוויה שהוא מרוצה, כמו במשפחה. לא תמיד כל אחד מאיתנו בדיוק מרוצה, אבל אני חושבת שהתושבים היום מרגישים שלא מבטרים פה על אף אחד. וכל אחד באמת יכול לבוא לידי ביטוי, מבחינת מוסדות ושכונות. אז לא צריך
להתרגש. אבל אם למשל אחד הדגלים שהובילו גם בערב מערכת הבחירות וגם יד אחריה, הקהל הגדול שגם תמך בך אגב לרשות העיר, זה למשל סוגיית המועצה הדתית. ציבור דתי לאומי גדול דרש לנהל את המועצה הדתית, וסוגיית העירוב והמקוואות, ומה לא, ורבנים מפה ומשם, והנה בסוף זה נסגר בצורה הזו, אז אם גם בסוף על דגלים כאלה אפשר להגיע להבנות ולמסע ומתן ולסגירות, אז באמת השאלה רק מתחזקת, אז איך זה שלא כולם חוברים לאותו תהליך?
אני מעריכה שזה עניין של זמן וכולם יהיו באותו תהליך. המועצה הדתית של בית שמש כבר תקופה מאוד ארוכה, עם תפקוד לקוי, עם חשב מלווה, הייתי חייבת להוביל תהליך שיעשה את השינוי הזה. שנה שלמה של מערכות בחירות שמקשה על שינוי בתוך המועצה הדתית. היום אנחנו מקימים מועצה דתית שתיתן מענה אמיתי לכל סוגי התושבים, לחופשי הכיפה הסרוגה, לחופשי הכיפה השחורה, לספרדים, לאשכנזים. הסוגיה הזאת שיש אוכלוסיות שהיו מודרות מהמועצה הדתית נגמרה היום. אני חושבת שיש פה בשורה אמיתית. יש הרבה דרכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ובית שמש מראה את זה.
אוקיי, נדבר רגע מילה אחת על סיפור התחבורה הציבורית. באמת...
ואני שמחה שתעזור לי. אני רוצה להשתמש בך בלהגיד למשרד התחבורה ולמשרד האוצר, תקשיבו, זה שבנינו כל כך הרבה דירות בבית שמש זה מדהים. אבל אי אפשר להשאיר את התושבים בבית שמש כקהל שבוי. חסרים לנו עשרות אוטובוסים בעיר. אז זה שאני מותחת קו מפה לקו לשם, זה נורא. לא מגיע לתושבי בית שמש שירות כזה, ואני חושבת שאם לא נתעשת ונביא אוטובוסים, יש לנו ציבור גדול שלא מחזיק מכונית, וזה לא מתאים איך שאנחנו מתנהלים. אני מאוד מקווה שגם באוצר יתעשתו, וישחררו לנו את התקציבים כדי שאפשר יהיה לתת לתושבים.
סליחה שככה אני מתפרץ לדברייך בעניין הזה, כי אני גם רוצה להסביר גם למאזינים שלא גרים בבית שמש, הרי אנחנו מאזיני המהדורה המרכזית.
אבל אתה גם יכול להגיד לכל הנחמדים שזה הזמן לעבור לבית שמש.
אין בעיה, אם תעברו לבית שמש ואתם משתמשים בתחבורה הציבורית, כי אתם למשל ציבור חרדי שהוא בעיקר המשענת של התחבורה הציבורית והמשתמש הקבוע בתחבורה הציבורית, אז תדעו לכם שבבית שמש, לעלות לאוטובוס, זה או להפוך לסרדין, או לנייר אפייה במקרה הטוב, פרגמנט קראו לזה פעם, כי מי שמסתובב בתחנות ורואה בבוקר את האוטובוסים, שלוקחים אלפי תלמידים, ולוקחים נשים למקום עבודתם, וגברים למקום לימודיהם, ורואה אנשים צובעים על התחנות, ומגיע מזג האוויר חורפי וקיצי, ויום עובר יום, ובסך הכל דורשים משרד התחבורה, תעשו טובה, תשלחו עוד אוטובוסים, תתעשתו. מישהו צריך להתעורר, לדפוק על השולחן, לצאת למחאה, לפתוח אוהל מחאה מול משרד התחבורה, לבוא לכנסת. זה לא משהו שעובר לסדר היום.
אני מסכימה איתך, אנחנו ביום ראשון במשרד התחבורה, אני לא סתם הגשתי עתירה נגד משרד התחבורה והאוצר. אני מקווה שהסיפור הזה ישתחרר, שלא בטובתנו. אנחנו מנהלים עיר שאין בה ממשלה כבר שנה, ואף אחד לא מצליח לקחת אחריות יותר גדולה, אבל אני מקווה שהכל קריאה שאתה מצטרף אליי,
לא, זה לא, אני חוזר ואומר, זה לא בשלב הקריאות. שלב הקריאות הוא כשמתחילה איזה מצוקה, מתחילה איזה בעיה, קוראים לאנשים, באו לעזור. זה בשלב החירום.
בית שמש לפני, בית שמש לפני אסון.
הכתובת על הקיר.
אתה צודק, ואני שמחה שאתה אומר את זה, כי זה באמת מצב קשה מאוד, ואנחנו מאוד מאוד על זה, ואני מאוד מאוד מקווה שימשיכו לשמוע אותי ואותך שאומרים את זה יום יום, שעה שעה.
אז אני אומר שוב, האם את ראש העיר מתכוונת לעזוב הרבה מאוד עיסוקים אחרים ולקחת את הנושא הזה כנושא חירום ולהפוך כל אבן אפשרית?
אין לך מושג כמה אני עסוקה בזה, ואני גם בטוחה שאנחנו נצליח. אנחנו לא נשאיר את התושבים שלנו ככה, אין מצב.
אגב, אפשר גם להשתמש במערכת המשפט היעילה, ובמקרה שמשרד ממשלתי לא עושה את שלו, אפשר לעתור נגדו לבגץ ולקבל תשובה.
אבל אני עתרתי לבגץ. לא, אנחנו עתרנו לבגץ, יש עתירה שלי.
ואיפה היא עומדת?
יש עתירה שלי לבגץ, הם אמורים לתת תשובות בימים הקרובים, אבל אני הגשתי עתירה נגד האוצר ונגד משרד התחבורה.
טוב, הלוואי, הלוואי ותבוא הישועה.
כן, אני הגשתי עתירה, בכל החזיתות הלכנו.
כן, באמת מצוקה, ועוד העיר הולכת לקלוט בשנה הבאה עוד אלפי תלמידים, ואני חושב שעד שנת 2025, אנחנו נעלה במה, 25%? 20%? במשתמשי התחבורה הציבורית.
כן, כן, זה הסדרי גודל.
נכון? זה מטורף.
כן, זה הסדרי גודל.
כלומר, צריכים לקבל כאן תוכנית לחומש הקרוב, שהיא הרבה יותר מרק מענה על הצרכים עכשיו היומיומיים של היום.
לגמרי.
טוב, אז אנחנו נשמח לסייע בכל מה שצריך בעניין הזה. זה לא רק נוחות של הנושאים, אנשים משלמים על הנסיעה ודורשים שירות, זה עניין שהפך להיות שולי, באמת סכנת נפשות. אוטובוס לא יכול יותר להתנהל עם 150 נוסעים שעומדים על הכיסאות, לא יודע איך, כדי להגיע למחוז חפצם, בוקר, צהריים וערב, באמת מצב הזוי. ראש העיר אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש, תודה רבה.
תודה רבה, תודה.
תודה. אז מה קורה בכנסת? אנחנו עוקבים כל הזמן. הדיונים ממשיכים, מתנהלים, חברי הכנסת יוצאים, נכנסים. עוד מעט, כאמור, תהיה ההצבעה הסופית על פיזור הכנסת. ואנחנו כמובן כל הזמן עוקבים אחרי מה שקורה שם ונעדכן ומתעדכנים. כן, בחירות לכנסת ה-23, נכון? יאיר לפיד אומר לפני זמן קצר בכנסת שהבחירות יהיו פסטיבל של שנאה ואלימות. טוב, מעניין למה? זה ככה שאלה שאפשר לשאול, אבל אנחנו לא שם בכנסת כדי לשאול אותו את השאלה הזו. אבל בין היתר גם צריך לזכור שבזמן שאין תקציבים לחינוך מיוחד, ואין תקציבים לישיבות, ואין תקציבים, עזבו ישיבות וחינוך מיוחד, לדברים בסיסיים של בריאות, של ענייני חירום, הנה תחבורה בבית שמש, כל דקה אנחנו שומעים על משהו אחר, יש כמה מיליארדים למערכת בחירות. וזה, לא מבין איך זה נתפס, אבל הנה, פוליטיקאים לא הצליחו להגיע להבנות, כל אחד התבצר בעמדה שלו, לא משנה מי השם, אנחנו בסוף משלמי המיסים, האזרחים, משלמים על הדבר הזה שוב ושוב, הפעם השלישית, כי כמה אנשים לא הצליחו להסתדר, לא הצליחו להתפשר, טיפסו על עצים מאוד מאוד גבוהים. ואנחנו פונים עכשיו אל איתי גדסי, כתבנו בכנסת. איתי?
שלום, אבי, ערב טוב.
יש חדש?
תשמע, אין משהו דרמטי, אבל שרים בליכוד מנסים לדחות את הקץ אולי, ולומר לראש הממשלה לוותר על החסינות על מנת לקיים שום מסע ומתן, וזה למרות שהם יודעים שזה לא מוביל לשום מקום, כי מה שגנץ אמר זה שהם בעצם תמורת ויתור החסינות של נתניהו מסכימים לנהל מסע ומתן, אבל זה מחזיר אותנו לאותה נקודה, הרי כבר היינו במסע ומתן הזה, נתניהו לא מוכן לוותר לא על הבלוק ולא על הראשון ברוטציה. אז אתה יודע, גם אם הדבר הזה יקרה בסופו של דבר, ובאמת ידחו את הקץ בעוד 14 ימים, הדבר הזה לא יביא פתרון.
אבל אתה יודע, עד שהכנסת בסוף תתכנס להצביע להצבעה הסופית ותפזר את עצמה, אז חברי כנסת עולים, אומרים כל אחד את דברו, וזה משעשע קצת ומעניין. כך, אתה רוצה לשמוע ציטוט ממש דרמטי מהדקות האחרונות. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו אומר את הדברים הבאים לפני זמן קצר. ההחלטה האסטרטגית של ראשי המפלגות הגדולות ללכת לבחירות ולא משנה מה, היא שערוריה. לישראל ביתנו אין יד ורגל בזה שאנחנו הולכים לבחירות פעם שלישית. זה ממש לא קשור אליהם, הם לא היו חלק בעניין, הם לא היו פה בחצי שנה האחרונה, זה רק המפלגות הגדולות שערוריה לא פחות.
לא רק שהם לא היו פה אבי, אלא הם גם הצביעו בקריאה הטרומית נגד, אתה יודע, וזה הכי מצחיק, כי בעצם ההצבעה היום, הרי כולנו מבינים שבחצות הכנסת מפזרת את עצמה באופן אוטומטי, בגלל החוק, ובעצם ההצבעה על החוק לפיזור הכנסת נועדה על מנת לקבוע את התאריך של הבחירות, שלא ייפול בפורים, אלא ייפול ביום אחר. והם מצביעים נגד ואומרים, מה פתאום, אנחנו בכלל לא רוצים ללכת לבחירות, כמו שאתה אומר, הכל אשמים בזה הליכוד וכחול לבן. בסדר, אני חושב שהציבור אבל לא כל כך טיפש, זה להביא. בסופו של יום, גם הדבר הזה מבינים אותו גם המאזינים וגם הצופים, מבינים שלמרות כל הצרות, אגב, רואים את זה בסקרים גם, דרך אגב, אתה רואה שליברמן די נחשב שם, אמנם הראשון הוא נתניהו, אבל ליברמן ממש מוביל אחריו, והרבה מאוד בקרב הציבור, לפחות אלו שנשאלו, סוברים שהוא אחד האשמים הבולטים בכך שהולכים למערכת בחירות שלישית.
כן, אבל בסוף בקלפי אין לזה משמעות, אנחנו כנראה נשאר עם אותה תמונה, עם אותם סדרי גודל של מנדטים, וחוזר חלילה. איתי גדסי כתבנו, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, כי אנחנו תכננו במוצאי הבחירות הבאות לשדר בשידור חוזר את משדר הבחירות שלנו מהבחירות הקודמות, כי הרי זה יהיה בדיוק אותו דבר. אבל אז הזיזו את הבחירות מיום שלישי ליום שני, ואם נשדר שידור חוזר, אז כל פעם נגיד ערב טוב לכם, יום שלישי, לא יסתדר, אז נאלץ להטריח שוב את כולם למשדר בחירות מותאם ליום שני. פרסומות ונשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
לומדי הדף היומי, בואו לגלות את המקום שבו הכל התחיל. כל חיים מזמין אתכם למעמד סיום השס, בישיבתו של רבי מאיר שפירא זצ"ל בלובלין שבפולין. בהשתתפות הרב חיים דוד קובלסקי, הרב בנימין מילצקי והרב חיים הורוויץ, ובליווי מוזיקלי של אומן הנשמה והשמחה, פיני איינואל. המסע לפולין יתקיים עם ירצה השם, בימים חמישי עד ראשון, ה' עד ח' בטבת, 2 עד 5 בינואר. שבת והיגש בקרקוב, מלווה מלכה בליז'נס, סיורים היסטוריים מרגשים, ארוחות יוקרה למהדרין ועוד. לפרטים והזמנות, ביג בן טורס, 03-615-6100. המסע בהפקת מגשימים.
סוף סוף זה קורה! שבת תענוג לזוגות ומשפחות במלון ציפורי בכפר חפץ חיים בפרשת ויחי, י"ד בטבת. בהשתתפות הרב יגאל כהן שליטה והרב שמעון פרץ. קייטנת ילדים ענקית ומעדני שבת מפוארים. אז אל תישארו בבית. רק 1,699 שקלים לנרשמים בשבוע זה בלבד. החדרים נחטפים 08-859-3888 08-859
359-3888. בוקר חורפי וגשום, אלפי ילדי קרן ההסעות ממתינים בתחנות כדי שיקחו אותם ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בידכם לדאוג לעוד ילד יהודי שיזכה ללמוד תורה ולקרוא קריאת שמע. מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליטה מברך את כל התורמים לקרן ההסעות, שיהיה להם בעזרת השם ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות, תורמים ומתברכים. 1-750-66-22.
מוכח מדעית. סימילאק למהדרין, להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחות, לתשומת לב, חלב ומועמזון הטוב ביותר לתינוק.
מה זו יציאה בשבילך?
להתרענן, להתפנק.
אנטריקוט, מסעדת הבשרים הידועה מתרעננת עם עיצוב חדשני, תפריד משובח וחוויית בשרים מפנקת בשירות אישי כיד המלך. בחשרות בדעת סעדה החרדית. אנטריקוט, כי בשרים אוכלים רק אצל המומחים. המרפא אחת, סנטר הר חוצבים ירושלים. 02-5717-002. אנטריקוט.
אבא, תראה! ספר הרפתקאות בעשרה שקלים! והקומיקס בעשרה שקלים! וספר המתח בעשרה! והסיפור ההיסטורי בעשרה!
בנק הפועלים יוצא זו השנה העשירית במבצע לעידוד הקריאה בקרב ילדים ובני נוער. תקרא, תצליח! גשו עוד היום לאחת מחנויות אור החיים ותוכלו ליהנות ממגוון ספרי ילדים בעשרה שקלים! המבצע עד ח' בטבת תשפ. בנק הפועלים. תקרא, תצליח!
את השטרודל של סבתא אני מכינה כמעט כמוה. לפעמים במקום סוכר אני שמה סילן, או במקום התפוחים הפרסקים. אבל את בלובנד אני לא מחליפה.
בלובנד, שנים של אפייה מוצלחת. ללא קולסטרול וללא חומרים משמרים.
מוכח מדעית. סימילאק למהדרין. להתחיל בגלל העיכול. להמשיך בגלל ההתפתחות. לתשומת לב, חלב ומועמזון הטוב ביותר לתינוק.
דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים של המתחרה שנבדק.
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה. מהדלתות שנבדקו ינואר 2019.
מחפש דרך קלה לפרנסה טובה? אגד מחפשת אותך. הצטרפו גם אתם לשורת הנהגים באגד ותיהנו מהתנאים הטובים בענף, המתאימים לאורח חייכם. שכר הבסיס גבוה עם בונוסים, הטבות סוציאליות בלעדיות והטבות לכל המשפחה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2800. טוב שההגה בידיים של אגד.
הכסף שלך ישן? הגיע הזמן שנעיר אותו ביחד. אנחנו בפאגי דואגים לכסף שלכם ומזמינים אתכם לענות משירות אדווייסמי, מאפשר לכם לקבל ייעוץ השקעות מותאם אישית לנייד, כדי שתענו ממסלולי השקעה אטרקטיביים שעובדים במקום לישון.
שותפים לדרך חיים.
פאגי, כוכבי 3360.
שותפים לדרך חיים.
מותנה על פי דין בחתימה לסכם ייעוץ. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות או להפסיקו בכל עת.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
עכשיו זה קורה, רייטי קיבוץ השלושה בחיסול כל מחסני הרשת. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. רייטי קיבוץ השלושה, בואו להעמיס. האומן 14 ירושלים, ז'בוטינסקי 98 פתח תקווה.
לראשונה מוצש חי במופע ענק עם כוכב הזמר החסידים מארצות הברית מורדכי שפירא בהשתתפות אבישי אשל, יוני שלמה ובליווי מאסטרו יוני אליאב. האירוע יתקיים עם ארצי השם במוצש וישלח תת זין בחסלב באולם הדודאים רחוב הירקון 57 בני ברק החל משעה 9 בהנחיית מנחם טוקר. כרטיסים ב-30 שקלים בלבד באתר טיק צ'אק או בטלפון 03-794-5081. האירוע לגברים בלבד. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת אמיר פרץ. שלום וערב טוב.
שלום אבי, שלום למאזינים.
יושב ראש מפלגת העבודה גשר ואחד מוותיקי חברי הכנסת, אולי אם לא הוותיק שבהם, וגם אתה לא...
אני הוותיק שבהם, אתה לא צריך...
הכי ותיק.
לנחש. הכי הכי ותיק.
אתה זוכר עוד ימים כאלה בכנסת אי פעם?
לא הכי ותיק, לא, לא. לא היה מעולם מצב מהסוג הזה. תמיד היו דרמות מאוד גדולות, היו דרמות של הפלות ממשלה, הקמת ממשלה. היה לנו את הדרמה הגדולה של היום שבו פרס היה צריך להשביע ממשלה, וכולנו ישבו כבר בכיסאות כדי להשביע, ואז נעלם לנו חבר הכנסת מזרחי, וברגע האחרון הממשלה, אבל זה היה ברמה אחרת, דיברו על נושאים, על מטרות, על יעדים, על חילוקי דעות אידיאולוגיים, לא רק על שנאה, שנאה, שנאה. תארי הרב, מה שנכנס לתוך מערכת הבחירות הזו, זה שנאות וחרמות, והמחולל העיקרי של השנאות והחרמות האלה זה איבט ליברמן. הוא פשוט הגדיל לעשות, הוא מלא, לא מלא, אני מתנגד, אבל בנימין נתניהו שדרג את השנאה לערבים, כן? ואז בא ליברמן וניסה לשדרג את השנאה יותר מביבי. ואז הוא גם החליט שהוא שונא חרדים, כן? והוא שילב שנאת חרדים ושנאת ערבים ושנאת שמאלנים, ואת מי לא? אז עם מי הוא בדיוק רוצה להקים ממשלה? עם מי הוא בדיוק רוצה להם את המדינה? אם הכל מבוסס על שנאות בלבד, אני חושב שהגיע הזמן שהציבור בישראל יבין שאיווט ליברמן הוא בהחלט אחד המתעתעים, מאחז בצורה בלתי רגילה.
תגיד, שהיינו בשלבים שבהם אולי דובר על ממשלה צרה, ואת ליברמן לתמוך מבחוץ או מבפנים, והרשימה המשותפת, אתה האמנת בזה?
בוודאי. היה ברור שאיווט ליברמן מגיע לזה. ברגע האחרון הוא נבהל.
כלומר, כל הסיפור שלו, שהוא בכלל לא התכוון לזה, והוא סתם עשה פה איזשהו קלף מיקוח מול נתניהו, אתה אומר לא נכון.
שמע, אני יכול לומר לך בוודאות, שאני הסכמתי להיות חלק ממשלה של 47 חברי כנסת, שכוללת את כחול לבן, כוללת את העבודה גשר, וכוללת את איווט ליברמן, שעל פי דרישתו, הוא לא הסכים שהדמוקרטית ייכנסו בשלב הראשון, כן? ועל פי דרישתו הדמוקרטית היו צריכים לתמוך מבחוץ, ועוד ארבעה חברי כנסת ערבים, זה הכל, לא יותר מזה.
כלומר שהוא ניהל מסע ומתן אמיתי על התכנות של ממשלה כזו?
אני לא יודע, אני לא הייתי בעובי הקורא, אני לא יודע, אני יודע מה דובך לי, שרצו את הסכמתי לממשלה הזו, כן? אז זה מה שדובח לי, ואכן הוא נתתי את הסכמתי, בהחלט.
אוקיי, בוא נדבר רגע על... בוא נדבר רגע על מפלגת העבודה, שידעה ימים זוהרים וטובים יותר, אבל קיבלת אותה אולי בשפל שלה, כדי לנסות לייצב אותה ולהצעיל אותה קדימה, חברת לגשר, קיבלת, חטפת ביקורת מבית כמובן, אבל הנה, הגעת לבחירות איכשהו, צלחתם את אחוז החסימה, ואנחנו לפני מערכת בחירות נוספת, כשמפלגת העבודה לא הייתה דומיננטית במהלך המסע ומתן, מטבע הדברים, כמפלגה שהיא לא מפלגה גדולה, מערכת הבחירות הבאה, היא תראה לכם עוד יותר, או עכשיו יש לכם מנוף לצמיחה? כי אם נניח היית מצטרף לנתניהו, היית באמת חוטף הרבה מאוד ביקורות משמאל ומהתקשורת, אבל היית יכול להפוך פתאום לא יודע, לשר ביטחון, להציל את המדינה מהמשבר הזה, לעשות משהו.
תקשיב, אני חושב שהגיע הזמן שהציבור יעריך הבטחות בחירות. אני לא חושב שהבטחות בחירות זה דבר חסר ערך, ועושים את זה רק בשביל הפוזה בזמן הבחירות, ואחר כך, מה זה משנה, מה אמרנו, מה לא אמרנו. מה צריך בחירות אם ככה? לכן, הבטחת בחירות מבחינתי זה דבר חשוב יותר. כי כשאני עומד בהבטחת בחירות שלי, שבה התחייבתי לא לשבת בממשלה תחת נתניהו, אז הציבור גם יאמין לי שאני מתכוון להילחם עבור שכר מינימום, ועבור קצבאות לקשישים, ועבור קצבאות לילדים. ברגע שאני מקיים את הבטחת הבחירות המרכזית שלי, יש לי קלף פתוח לנפשו של הציבור. עכשיו, אנחנו במערכה הקודמת ניהלנו קרב בלימה קשה ביותר. היינו מושקפים מכל העבר, מכל העבר אבל, כן? והתחלנו עם מפלגה מרוסקת לחלוטין. אני רק נבחרתי, בקושי הייתי יושב ראש פחות מחודש, וברוך השם, הצלחנו להחזיק מעמד. היום אנחנו מתחילים בנקודת פתיחה טובה, למרות העובדה הנכונה שאתה מציין, שאנחנו לא בשיח, כי אנחנו לא משחקים משחקים של ספינים, אנחנו הודענו את עמדתנו, ואין לנו עניין להיות חלק מהספינים שמושמעים כל יום. הנה, אנחנו עדיין שומרים על 5 מנדטים, שזה אומנם מנדט אחד פחות, אבל זה 5 מנדטים בנקודת פתיחה, שכבר איש לא יוכל לומר, או להטיל ספק על האמינות שלנו, על הכוונות שלנו, על המטרות שלנו, ואין שום ספק שהמערכה הזאת רק תיטיב עמנו, ואנחנו נחזור לכנסת עם הרבה יותר מנדטים.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת לסיום, שאולי גם היא מעניינת, כי אם אנחנו יוצאים לבחירות, אולי זה שתי שאלות. אחת, האם אתה שוקל חיבורים נוספים, אולי לחבור לאחת המפלגות הגדולות, או דברים מהסוג הזה, ושתיים, העובדה שכחול לבן, הם מוכנים לשבת עם הליכוד, הם אומרים את זה גם היום, אנחנו יושבים עם הליכוד, האם אתה גם שותף לאמירה הזו, שרק לא נתניהו, אבל כן ליכוד?
אני מוכן לשבת עם כל מפלגה, גם עם הליכוד, וגם עם ש"ס, וגם עם יהדות התורה. אני חושב שמפלגה שאפשר להגיע איתה להסכמות ולקווי יסוד משותפים שלא מבוססים על סנאות ואפשר להרגיע קצת, ואני לכן מקווה שיום אחד תהיה לנו ממשלה שתומכים בה גם חרדים וגם ערבים, ותהיה בשורה גדולה מאוד לעם ישראל, שסוף סוף במקום שיש את המתח הכי גדול, כן? בתוך האוכלוסייה הישראלית, הפוליטיקאים לא יוסיפו למתח, ולא יוסיפו להקלל אחד לשני, אלא להפך. הם יהיו הגורם שצריך להרגיע ולסקת קצת יותר אהבת חינם, מאשר שנאת חינם, שלצערי הפכה איזשהו מטבע עובר לסוחר בכל מפלגה. כל אחד מחפש מי זה השונא שלו, ומזה הוא בונה את עצמו ואת המנדטים שלו, ואנחנו רוצים אהבת חינם, ולכן אין לנו שום בעיה לשבת במשא ומתן עם הליכוד. אנחנו בהחלט לא נשב עם בנימין נתניהו רק לאחר שיוקה. אם בנימין נתניהו יצא זכאי, אין שום ספק שנשב גם איתו, למשא ומתן, לא בטוח שנגיע להסכמות. כן. אם נניח יופיע לנו בנימין נתניהו כמו ב-2003, שקיצץ את הקצבאות ופגע בחלשים, אז לא נלך איתו לממשלה. אבל משא ומתן ננהל איתו.
אגב, אתה מזכיר לנו את בנימין נתניהו של הימים ההם, הוא אומר שדווקא בזכות התהליך שהוא עשה אז, המשק הישראלי צמח, העשור האחרון, הכלכלה הישראלית צומחת, האבטלה נמצאת בשפל, אתה יודע, והוא מביא את הדוגמאות של ההייטק והחברות הבינלאומיות שמשקיעות בישראל, זה לא משהו שאפשר באמת להתעלם ממנו.
אתה צודק, אבל בוא נדבר אמת. נניח שיש מישהו אצלכם בקהילה עם 10 ילדים, כן? והוא יחליט שהוא מאחיר רק 2 ילדים. אני מניח שחשבון הבנק שלו יצפח, נכון? אבל אם צריך להכיל את כל 10 ילדים, פתאום זה עניין יותר מסובך. מה שבנימין נתניהו עושה, הוא מאחיל 2 עשירונים. הוא מסתכל ומביט רק על המנופים, רק על התור בשדות התעופה, רק על התור למסעדות. כשהוא רואה את התור בשדות התעופה, אנחנו רואים את התור בבתי החולים. כשהוא רואה את התור במסעדות, אני רואה את התור בבתי הסמכוי. כשהוא רואה את המנופים, אני רואה את הזוגות הצעירים שלא צריכים לקנות דירה. תלוי מה אתה רואה, מה אתה רוצה להיות. היה דוח לפני מספר ימים, על מספר העניים הגבוה ביותר שהיה לנו מאז ומעולם. אז על מה הוא מדבר? כלכלה שמשרתת רק חלק מהאוכלוסייה, זה חוכמה קטנה. כל החוכמה שתהיה כלכלה שפירותיה נהנים ממנה כולם.
אוקיי, חבר הכנסת אמיר פרץ, יושב ראש מפלגת העבודה, תודה רבה לך ובהצלחה.
תודה לכם, כל
ערב טוב. אנחנו עם יועץ התקשורת שי בזק, שלום ערב טוב. שי בזק, ערב טוב לך. אנחנו מנסים לשמוע משי בזק, אם יוצאים הערב לבחירות, גם מי אשם בהם, ואיך הציבור יוכיח את התחושות שלו באשמה של מי שמוביל אותנו לבחירות פעם שלישית, האם זה יבוא לידי ביטוי בהצבעה בקלפי או שלא, ננסה לבדוק את זה מיד ברגע שהוא יהיה איתנו על קו הטלפון. שי בזק איתנו? שי בזק, ערב טוב.
ערב טוב.
עכשיו אני שומעים אותך. תגיד, כשאנחנו רואים את העובדה הזו שבחירות פעם שלישית, זאת כבר באמת עובדה מוגמרת, וכל ציבור, כל מפלגה תולה את האשמה במפלגה השנייה, אבל האם באמת הבוחר הישראלי הפעם שהוא יבוא לקלפי, אם הוא יבוא לקלפי, ייקח בסדר עדיפויות שלו את מי האשם בזה שאני שוב פעם בא לקלפי? האם זה בכלל יהיה שיקול?
כן, זו שאלה מצוינת, ואני מאוד מסופק אם אכן זה מזיז למישהו את קצה הבוהן שלו, שהמפלגה השנייה האשימה את המפלגה הראשונה, בזה שיש בחירות חדשות. ה-blame game, מה שנקרא באנגלית, משחק האשמות עליה, הזה, הוא חסר משמעות, כיוון שכולם לקחו בו חלק, וכל אחד מהציבור, כמו שאנחנו מכירים אותו, מאמין במי שהוא מאמין. אני חושב שהסקרים הם בסך הכל מאוד מדויקים, כיוון שהם נערכו על פי נטיות ההצבעה של האנשים רק בבחירות, ובשתי הבחירות שנערכו ממש בתקופה האחרונה, ולכן הסקרים מדייקים, לפיהם אנחנו רואים
שבטח... אנחנו עוד מעט, אתה יודע, עוקפים, יהיה יותר בחירות אמיתיות מאשר סקרים.
זה נפלא, זהו.
כן, כבר לא נצטרך סקרים, יוצאים לבחירות.
אולי נעשה בחירות בשביל לדעת מה יהיה התוצאה בסקרים.
כן, זה בדיוק. כמה שזה מצחיק, זה המצב. אבל עכשיו בכל זאת, תראה, הבוחר הישראלי, אז אם אין לו שום הפקת לקחים מהסיבוב הקודם, והוא בא כמנטרה, כלומר, הוא עובד כמו איזה רובוט, הייתי בליכוד, אני ממשיך בליכוד, הייתי בכחול לבן, אני ממשיך בכחול לבן, אז מבזבזים עליו מיליונים, מיליארדים, למה?
נכון, אז קודם כל, אני חייב לומר שזה, ברור לכולנו שהסיפור הזה הוא חסר טעם לחלוטין. באמת, ואפשר פה באמת להאשים את כולם, ובוא נחסוך מכולנו את הסיפור, כי אני חושב המאזינים שלך יודעים בעל פה מה הטענות כלפי כחול לבן וגנץ ולפיד, כלפי הליכוד ונתניהו, כלפי ליברמן, כלפי המפלגות החרדיות, כל אחד שיבחר לעצמו את הזה, ונדלג מזה הלאה. בהנחה וכולם צודקים, ולכולם יש עקרונות, ואף אחד לא יסכים לוותר עליהם והכל. מה ישתנה הלאה? הרי המחקרים גם מראים את זה. אז יכולים להשתנות כמה דברים. ראשית, מפלגות קטנות יכולות להתנהג בטיפשות. זאת אומרת, העבודה ומרץ, למשל, אם הם ימשיכו להתעקש לרוץ בנפרד, יכול להיות שאחת מהם תיפול מתחת לאחוז החסימה, כי בוחריה ינהרו לכחול לבן ולליכוד כדי להעלות אותם בעוד מנדט או שניים. ואז נופלים מתחת לזה. גם בימין, אותו סיפור, הימין החדש והימין הישן והימין הקופץ והימין הרוקד, אם הם לא ילכו יחד, אז הם יכולים גם כן ליפול מתחת לאחוז החסימה, כי בוחריהם ינהרו לליכוד. זה, ובהנחה, ונניח שלא עושים טעויות כאלו בשני הצדדים, ונשארים באותו מצב, והתמונה נשארת אותו דבר, גם כאן יש כמה דברים שיכולים להשתנות. יהיה פריימריז בליכוד בעוד שבועיים, הסבירות, כמו שאנחנו יודעים, היא שנתניהו ינצח, אבל כן. כבר יהיה מחנה לא מבוטל שאותו ינהיג גדעון סער.
זה כבר לא בפה אחד, לא בכל אחד.
זה לא בכל אחד, זה בסך הכל גם, גדעון סער פה נותן התמודדות מכובדת, הוא לא ממעיט מערכו של נתניהו, הוא לא פוגע בכבודו, אבל הוא מציין עובדות פוליטיות, הוא רץ באופן מכובד, כך ש כשההתמודדות נעשית באופן כזה, סך הכל מכבד למרות הצעקות נגד, זה יוצר מחנה, לא מחנה. תמיד גם צריך לזכור שבהתמודדויות, יש שתי התמודדויות, סוגי התמודדויות במישור הפוליטי. אם המועמדות שלך היא לא מתקבלת על הדעת, אז אתה נעשה ליצן בזה שהתמודדת. אני זוכר שהרב בגד התמודד על ראשות הממשלה בבחירה ישירה, אם אתה זוכר את זה. אז כולם אמרו טוב, ואיש ליצן.
קוריוז, כן.
אין לו שום סיכוי, בדיוק. אבל כשמשה קצב ובני בגין ודוד לוי התמודדו מול נתניהו בפעם הראשונה ליושב ראש הליכוד בהתחלת דרכו, אז זה בסך הכל שדרג את מעמדם, כי למרות שידעו שקצב יקבל רק 5% ובני בגין 10%, אבל זה היה מתקבל על הדעת. ההתמודדות של סער היא מתקבלת על הדעת, ולכן די שדרג. אבל דבר נוסף, זה יותר חשוב, זה בעוד 20 יום צריך נתניהו בתוך 20 יום להודיע ומבקש חסינות, או לא. הסיפור הזה, לדעתי, יהיה לו משמעות רבה מאוד. אם הוא לא מבקש חסינות, מערכת הבחירות כולה תתנהל כשמשפט מתחיל כבר.
כן.
בעצם, כבר אפשר להפיל.
אבל אם החסינות, אז מערכת הבחירות תתנהל על זה.
על זה בדיוק, כי ישדרו לו את הרמה, מה פתאום שהוא אמר בזמנו ברעיון.
טוב, אתה מעלה נקודה מעניינת בעניין הזה.
עכשיו השאלה, אם זה יפגע או יחזק את הליכוד, בסך הכל לנתניהו יש הרבה הישגים, ראש ממשלה מצוין, זה לא יהיה פשוט, אבל מה יקרה אחרי זה? האם הוא יוכל בכלל להרכיב ממשלה על פי בג"ץ? ואם הוא יוכל, לאיזה אורך? הרי ליברמן לא ייתן לו חסינות, כך נראה, גם אם הוא יבקש אותה, אז למה לא בכלל לבקש את זה? ואם הוא יתחיל לרוץ למשפטים, עוד יותר לא ירצו לשבת עכשיו, זה יהיה מסובך.
בקיצור, יהיה באמת עוד מעניין לראות לאן הסיפור הזה הולך. שי בזק, תודה רבה לך.
שמחתי. כל טוב וערב טוב.
ערב טוב. ובדקה זו, ממש הרגע, מתקבלת הבשורה, לצערנו הרב, על פטירתו של מגיד משרים, מזכה הרבים הגדול, הגאון הצדיק הרב אריה שכטר, זכר צדיק לברכה, שנפטר לפני דקות אחדות בביתו, לאחר מחלה קשה, וכבר מוסרים לנו על מועד ההלוויה, שתצא מחר בשעה 12:30 מביתו, ברחוב מתתיהו 9. שיהיה בשורות טובות. זכר צדיק לברכה, לא הספקנו לדבר עליו בהרחבה, אבל אחד ממזכי הרבים שהשיב רבים מאבון. בבשורה הזו אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית, תודה לאורכת הראשית אסתי פלד, לאורי כהן הטכנאי, שנשמע רק בשורות טובות. ערב טוב לכם.